שלום לכולם. חוזרים אחרי הפסקה, ואני רוצה בכמה מילים להזכיר איפה אנחנו נמצאים ומה עשינו עד כה, לא בפירוט, ומשם אנחנו נתחיל ללמוד את הסוגיה. אתם קיבלתם את הדף עבודה, אני אומר, כל מי שרואה את הסוגיה לפני, זה משמעותי. אפילו לקרוא את הפסוקים, להיות בעניין, לראות במה המדובר, זה דבר משמעותי. מי שמצליח לעבור על השאלות ולהיכנס עליהם לעומקם, אז תבוא עליו הברכה, זה כמובן דבר הרבה יותר משמעותי. אז בואו נגיד כמה מילים על המקום שראינו אותו. הסוגיה הראשונה, הגדרנו את הסוגיית מבוא. הסוגיה הזאת היא בעצם מביאה לנו משוואה. אמרנו מבוא, זה לא מבוא על מה נדבר במובן הפיזי, אלא מבוא במובן המושגי. בוא אני אגיד לך משוואה, המשוואה הזאת עכשיו תהיה לאורך כל הסוגיה. הטענה שהדבר הזה הוא קיים בשס, ככה השס בנו, ככה בנויה הגמרא, שהסוגיה שפותחת פרק, פותחת מסכת כמובן, פותחת פרק, פותחת יחידה של משניות, בחלק הראשון שלה, בסוגיה, הפתיחה היא בעצם מזמנת אותך לאיזושהי תובנה עמוקה, ורגע שקלטת את התובנה העמוקה הזאת, אתה נמצא במקום אחר ואתה עם מצפן, יודע לך. אז אנחנו למדנו את הסוגיה הראשונה, ובסוגיה הראשונה אנחנו בעצם הגדרנו המצוות שהאבא עושה לבנו, מל אותו, פודה אותו, מלמד אותו תורה, מסיעו אישה, מלמדו אומנות וכן הלאה. המצוות האלה זה לא המצוות של האבא. במעגל הראשון זה מצוות הבן, זה הסיפור של הבן, והאבא מתייצב במעגל שני, מוטלות על האב לעשות לבנו. הוא מתייצב במעגל שני, אבל הוא לא במעגל ראשון. אחרי שראינו את הדבר הזה, אמרנו, אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד סוגיה ועוד סוגיה, ויש לנו מבחן, לבחון את עצמנו, לבחון את ההנחה היסודית שאמרנו, עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. הטענה שבעצם זה איזשהו מין חוט שדרה, עמוד שדרה אולי אפילו, לא רק חוט, עמוד שדרה, והעמוד הזה יש לו כל פעם מופעים וכל פעם חידושים וכל פעם פושט צורה, לובש צורה, מקבל גבולות גזרה, אבל הוא נמצא, הוא נמצא והוא מחולל במידה רבה, הייתי אומר, את הציר המרכזי של הסוגיה. טוב, אז אלה הדברים, ואנחנו עכשיו עוברים לברייתא שסיימנו בה. ברייתא שסיימנו בה בעצם הייתה פירוט לעיקרון, פירוט לדבר הזה. האב חייב בבנו למולו, לפדותו, ללמדו תורה, לעשיו אישה, ללמדו אומנות, ויש אומרים מפלוש איתו במים. זוהי הכותרת של הברייתא, שהייתה בסוגיית מבוא, וגם עליה דיברנו קצת, שבעצם יש פה איזשהו תהליך שהבן עובר, תהליך של התפתחות רוחנית, שהאבא מלווה אותה, אם אתם זוכרים, האבא חונך אותה. והנה עכשיו אנחנו עוברים בגמרא צעד אחרי צעד. למולו, סוגיה. לפדותו, סוגיה. ללמדו תורה, סוגיה. לעשיו אישה, סוגיה. בכל אחד מהם, מה בעצם יש כאן? הטענה שלנו הייתה שיש פה איזשהו דבר מהותי, ואנחנו עוד נבחן אותו. טוב, אז אומרת הגמרא, אני אקרא ממש בקצרה, למולו מנהלן, מניין לנו שהאב חייב למול את בנו, שנאמר, והיה מול אברהם את יצחק בנו, ואיך דלא מעלה אבוה, מחי ובית דינה למעלה, דכתיב עמו לכם כל זכר. ואיך דלא מעלה בית דינה, שלא מעלו אותו בית דין, הגיע לגיל 13, הוא כבר חייב במצוות, והוא לא נימול. מחי הביאו למים על נפשי, דכתיב והרש זכר אשר לא ימולד בשר ואותו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זה החלק הראשון של הסוגיה, אני חושב שבו אנחנו נתרכז היום, ובואו נתחיל לראות. אז אם כן, הגמרא שולחת למקור. מניין שאב חייב למול את בנו? כתוב, וימול אברהם את יצחק בנו, כאשר ציווה אותו אלוקים. אין דבר ברור יותר מהמשפט הזה. וימול את יצחק בנו, כאשר ציווה אותו אלוקים. עכשיו שימו לב לפסוק. הפסוק הזה בנוי משני חלקים. הצלע הראשונה, וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים, זה תיאור של עובדות. זה מה שהיה, הוא מעלה את בנו. הצלע השנייה היא בעצם הרקע. מה ההקשר? רגע, מה פתאום הוא מעלה את בנו? מה הביא אותו לדבר הזה? כאשר ציווה אותו אלוקים. אילו הצלע הראשונה הייתה כתובה, וימול אברהם את יצחק בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוקים, אם היה ככה, אז בעצם היינו אומרים, רגע, מה הקדוש ברוך הוא ציווה? האם יש מצווה לאב למול את בנו? אין פה מקור. הוא ציווה אותו למול את יצחק, למה? ככה, ציווי ייחודי למול את יצחק. אין לנו הסבר, אין לנו פשר לדבר. אבל ברגע שכתוב, וימול אברהם את יצחק בנו, אז בעצם, אני יודע שיצחק הוא בנו. לא, לא, הוא מל את בנו כאשר ציווה אותו אלוקים. אך בעצם מתבקשת הקריאה שאומרת, כאשר ציווה אותו אלוקים למול את בנו. זה הנושא. זה לא משהו פרסונלי. זה לא משהו אישי. זה משהו שנוגע אליי. טוב, אז אנחנו שמנו את האצבע על הגורם בעצם לפעולה הזאת, כאשר ציווה אותו אלוקים למול את בנו, ומכאן לומד את הגמרא עיקרון. טוב, כל זה טוב ויפה, אילו היינו נשארים רק בפסוק הזה. אבל אנחנו הולכים אחורה ואנחנו שואלים, רגע, רגע, כאשר ציווה אותו אלוקים, איפה הוא ציווה אותו? זה נמצא בתורה או לא נמצא בתורה? אז מה התשובה? לך לפרק י' ז', תבדוק. פרק י' ז' זה פרק שיש בו תיאור של חובת המילה. מצוות המילה נמצאת בפרק י' ז'. שורה ארוכה של פסוקים. תפתחו, אני מציע לפתוח את התנכים ולראות את זה בפנים. אז יש לנו שורה ארוכה של פסוקים, ובפסוקים האלה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם למול את בנו, ויש שם הרבה מאוד פרטים. סליחה. שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם למול, לא למול את בנו, תכף תראו. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה למול, ובעצם שם לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם למול את בנו. נגיד שהייתה פרשה אחרת, כאשר ציווה אותו אלוקים, לא שם, במקום אחר. אין סיבה להגיד דבר כזה. יש פה פרשה שהיא בעצם פרשת האם של מילה, עם כל ציוויה, ממנה נלמדים כל ההלכות. ואחרי זה, זה פרשה שנייה בפרק חף א', זה יישום. נולד יצחק, ואברהם אבינו מעל את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים, ואנחנו אומרים, איפה ציווה אותו אלוקים? מאיפה אנחנו הולכים לחפש? אנחנו הולכים לחפש בפרק י' ז' בפרשיית האם. והנה בפרשיית האם אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. לאורך כל הפרשה, הנושא הוא הבן, לא האבא. אין אבא שם, לא, זה לא הנושא. יש שם זרחם כעם ישראל, שזרחם באופן, אבל אין שם חובה של האבא למול את בנו, וכל הפעלים שמתייחסים לחובת המילה, הם כתובים ואני מקריא לכם, הימו לכם כל זכר, ונמלתם את בשר אורלתכם, ובין שמונת ימים הימו לכם כל זכר, והייתה בריתי בבשרכם, והרי זכר אשר לא יימול. זאת אומרת, הילד נולד והוא צריך להיות נימול, בכל מיני הטיות, יימול, יימול, נימול, כל הדברים האלה. רגע, ומי בעצם מל אותו? אין פה דיון, אין פה את המועל, יש פה את הנימול, מי שחווה את הברית הזאת בעצם בבשרו. ובעצם מה שקורה זה שהגמרא מביאה, הולכת לפרשת המילה, ובפרשת המילה היא תלמד בהמשך על חובת בית הדין, מניין שבית דין היא לומדת. היא לומדת מניין שאדם ימול את עצמו כשלא מעלו, היא לומדת משם. אבל על אבא היא לא לומדת משם. שימו לב. היא לא לומדת משם מסיבה פשוטה, כי אין שם. אז רגע, אם אין שם, אז למה הפסוקים בפרק חף א' שהולכים אחורה כאשר ציווה אותו? וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים. כאשר ציווה אותו אלוקים למול את בנו. אז רגע, אנחנו הולכים אחורה ורואים, זה לא נמצא שם. אז בעצם השאלה מתבקשת. מה בעצם הבסיס לפער שבין המימוש, בין הציווי לבין המימוש? זאת אומרת, בציווי אומרים, הילד צריך להיות נימול, ובמימוש, בפרק חף א', אז מדברים על האבא, כן, כאשר ציווה אותו אלוקים למול את בנו, רגע, אנחנו מסתכלים אחורה, זה לא קיים. אז מה הפער הזה? איך להבין את היחס ביניהם?
אי אפשר להגיד שכאשר ציווה אותו אלוקים זה רק על הפרטים פשוט. כאן יש ציווי לאברהם למול יצחק, כאשר ציוויתי אותך על מצוות מילה בכללי, שלא תחתוך לו בטעות האוזן, לא יודע.
אבל הגמרא אומרת שאב חייב למול את בנו, היא לומדת מפה, זה לא מצווה כללי. ברגע שהיא שמה את ה... ברגע שכתוב כאשר וימול אברהם את יצחק, מה?
כמו שהרב אמר, כתוב יצחק בנו, דווקא בגלל שזה כתוב, למה החידוש של בנו, כמו שהרב אמר?
אז אני שואל, איפה ציווה אותו אלוקים למול את בנו?
כאן, פעם ראשונה, אבל כאשר ציווה אותו אלוקים זה לא מוסף על בנו, אלא כאשר ציווה אותו אלוקים על מצוות מילה.
תראה, אין סיבה, התיאור שם, בפרק חף א' זה תיאור שלב אחרי שלב של הלידה וכן הלאה. יש פרשה שהיא נמצאת ארבעה פרקים לפני כן, והפרשה הזאת, היא בעצם, הייתי אומר, מכילה את פרשת הברית עם כל פרטי הדקדוקיה, משם הלומדים, לא תמצא, כאילו, משם הלומדים. והפרשנות הפשוטה, נולד יצחק, בוא אפשר לקרוא את הפסוקים, נולד יצחק ומלים אותו, כאשר ציווה אותו אלוקים, במובן הפשוט והבסיסי והמתבקש, כאשר ציווה אותו אלוקים, בתוך הציווי של הפרשה. עכשיו, גם לשיטתך, אז אנחנו נצטרך לשאול שאלה, וגם פירוש שלך יצטרך להתמודד עם השאלה, למה זה לא כתוב שמה? למה שמה זה מובא כמשהו שהוא על הילד, ואילו פתאום מתברר שזה לא ככה, ופרשה אחרת באיזה רמז או חצי רמז אומרת משהו אחר, הפער הזה קיים גם ככה. כי שם יש לך פרשה שאולי חמש או שש פעמים, באופן ישיר, ימול, ימול, נימול וכן הלאה, אשר לא תימול, מדבר כל הזמן, ובעצם הוא מטעה, כי הסיפור של האבא, ושם יש משהו אחר. זאת אומרת, ואז אנחנו שואלים, רגע, אז מה היחס ביניהם? שבעצם באותו מקום שמדובר על הציווי, אז זה לא מופיע. ובמקום שמדובר על היישום, נגיד עכשיו חידשו לאברהם. אבל אין סיבה להגיד חידשו לאברהם. יש לך תמונה פשוטה של פרשה, ובעקבותיה מימוש, ומדברים על כאשר ציווה אותו אלוקים, אין סיבה ללכת למקום דחוק. שומע? יפה. טוב, אז אם כן, מה הפער? אבל אני אגיד את זה בניסוח יותר חד. זאת אומרת, הפער הזה הוא קיים, ואז יוצא פה משהו מאוד לא מובן. אברהם אבינו מעל את בנו כאשר ציווה אותו אלוקים. זאת אומרת, בעצם הוא עושה את הדבר הזה בגלל ציווי אלוקי. אני עכשיו כאבא מעל את בני, למה אני מעל את בני כאשר ציווה אותי אלוקים? שעה שאנחנו מסתכלים ואומרים, רגע, אבל הוא לא ציווה אותך. אז למה אתה אומר שהוא ציווה אותך? איך? אברהם אומר, בעצם הפסוק מתאר פה איזשהו דבר שעושה אותו אברהם. אז הוא מתאר את נקודת מבטו של אברהם. זה תיאור אלוקי, אבל זה תיאור. וימול אברהם את יצחק בנו, כאשר ציווה אותו אלוקים. זה מה שהוא עשה. אתה היית שואל את אברהם, אברהם, למה אתה מעלה את הבן שלך? האלוקים ציווה אותי. רגע, אבל הוא לא ציווה, הסתכלנו, ראינו, לא קיים הדבר הזה. אז כל אחד יגיד, תשובה פשוטה. מה זאת אומרת? הוא אבא שלו, והוא לוקח אחריות. ואז ברור שהוא מבין שמה, מי ימול אותו, מי, הדוד שלו, הסבא שלו, סבא הוא לא נימול, מי ימול אותו, אני אבא שלו, אבא לוקח אחריות על הבן, ויש פה איזושהי פרשנות, כאילו שאברהם אומר, כן, הקדוש ברוך הוא ציווה, ככה הוא רואה את הדבר הזה. אז בעצם לקיחת אחריות, אפשר לומר שזה צעד של לקיחת אחריות מה שעושה אברהם ביחס לבנו, וזה תשובה טובה, אבל היא תשובה לא מספיק טובה. למה? כי אם זה אחריות, אז כבר אי אפשר להגיד את המילים כאשר ציווה אותו אלוקים למול את בנו. אתה לוקח אחריות, אחריות זה יוזמה, ואילו בעצם אם אתה אומר כאשר ציווה אותו אלוקים למול את בנו, אז זה לא יוזמה, זה לממש את מה שקיבל הוראה, הוא קיבל הוראה, והוא ממלא אותה. אז בעצם, איפה אנחנו נמצאים כאן? עכשיו, הדבר הזה מביא אותנו לשאלה מעניינת, שאלה משמעותית. מה זה ציווי של אלוקים? האם דווקא הוראה מפורשת, וזה מה שהיינו מצפים, וזה מה שציפינו, אמרנו, רגע, כתוב, וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים. בוא נלך לפרשה הזאת, האם ציווה אותו אלוקים? אם היינו רואים שציווה אותו, מצוין, אני מבין, הנה ציווי, והנה מעשה, וכאשר ציווה אותו אלוקים. אז זה אולי האפשרות הפשוטה יותר. ואז בעצם אברהם הוא צינור, מציית לדבר השם, עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל פה זה לא מתאפשר. אי אפשר להגיד כי לא ציוו אותו. זאת אומרת, כמו שראינו. וזה פרי יוזמתו, ולא מילוי של אלוקים. ובכל אופן אברהם מעל אותו כאשר ציווה אותו אלוקים. ובעצם אפשר לומר שיש פה נקודת מבט מעניינת, שמראה שאברהם אבינו בעצם מבין שהוא שומע, הוא שמע את מה ששמענו. הבן, לא אומרים שם את המילה בן. המילה בן לא נמצאת שם, כי זה לא הנקודה. אבל הילד הזה שנולד צריך להיות נימול, את זה הוא שומע. אברהם אבינו לוקח אחריות בתור אבא, עושה מעשה. אבל הוא גם מתייחס לצעד הזה כציווי אלוקי לכל דבר. וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותי. מה זה ציווה אותי? הוא לא ציווה אותי באופן קונקרטי, הוא לא ציווה אותי ואמר לי, אבל יש פה בעצם, הייתי אומר, איזשהו קצה חוט להבין את המילה מצווה, להבין את המילה ציווי, והדבר הזה הופך להיות נושא בסוגיה. אתם תראו שגם בשלבים הבאים הדבר הזה הוא נושא, הייתי אומר, הצעד הזה הוא קצה חוט ראשון, הוא קצה חוט ראשון בעצם לדבר שמעסיק את הגמרא. רגע, מה זה מצווה? האם מצווה זה מה שציוו, הוראה מפורשת, ואני עושה את מה שאמרו לי? זה אפשרות אחת, וזה האפשרות שהיינו מצפים, וזה מה שבשאלה התייחסנו, ואמרנו, כאשר ציווה אותו אלוקים, הולכים אחורה, מצפים לראות, נו, בוא נראה איפה זה נמצא. לא, לא, זה לא נמצא. זה אפילו לא רמוז, הייתי אומר. אולי רמוז יכול להיות שכן, אפשר לדון על חלק מהפסוקים, עוד נגיע לפרשה הזאת. אבל בכל אופן, אברהם אבינו מתייצב בעמדה אחרת. אברהם אבינו מתייצב בעמדה שמה, שבעצם הדין הוא, המושג הוא, נימול, נימול לכם כל זכר. הבן הנולד צריך להיות נימול. שואל אברהם את עצמו, רגע, ומה, נולד עכשיו יצחק, מי אמור למול אותו? אני, מי אמר לי? הקדוש ברוך הוא לא אמר לך, כן, הוא אמר. אז אני לוקח אחריות. אני רוצה לחדד, פה הגמרא לוקחת את זה גם כהלכה לדורות. וזה לא מובן מאליו שזה, תיאורטית יכולנו להגיד בית הדין, בית הדין יותר מפורש בפסוקים שם. יותר פשוט, גם זה לא לגמרי פשוט. אדם מעל את עצמו, גם מי, לומדים משם. אבל אדם מעל את בנו לא לומדים מפרשת האם. הוא כמו אומר, זה לא נמצא שם, זה משהו שהוא פרי הגותו של אברהם, שאומר, הקדוש ברוך הוא, כן, זה ציווי אלוקי. ציווי אלוקי זה לא רק מה שאומרים לי. ציווי אלוקי זה גם מה שאני מבין שאני צריך לעשות כתוצאה מדבר השם. זה חלק מהציווי האלוקי. הדבר הזה, תזכרו אותו, אנחנו מניחים אותו על השולחן, הוא מאוד מאוד משמעותי. הוא עומד להיות בליבה של הסוגיה. הפער הזה. טוב, אני רוצה שעכשיו נשים לב לדבר מעניין. אנחנו שאלנו, סוגיית המבוא, מצוות הבן על האב. הבן במעגל ראשון, האב במעגל שני. איפה אנחנו נמצאים כרגע? בדיוק באותו מקום? בלי ששמנו לב? למה? מכיוון שמצוות המילה מביאה לידי ביטוי את המשוואה הזאת בצורה מובהקת. המצווה היא מצוות הבן. בפרשת בפרשת האם של הפסוקים בפרק י' ז', לא רק שזה הסיפור הוא מצוות הבן, אבל לא נזכר. הבן נזכר, בן צריך להיות נימול. ונפש אשר לא תימול נכרתה מעמיה. הבן אז כמה זה סיפור שלו? בוודאי שזה סיפור שלו. זה לא סיפור, זה סיפור גם בלשון הפסוקים. מצוות הבן, מצוות הבן, הנה יש לנו פה כמו מקור בעצם לדבר הזה. במקור הראשון, זה סיפור שלה, זה סיפור של הבן, זה לא סיפור של האבא. והאבא, האבא אפילו לא אמרו אותו. מתייצב במעגל שני, זוכרים? אב מתייצב במעגל שני. ובעצם כמי שמוטל עליו לעשות לבנו, אבל זה סוג של מעגל שני, הוא מאפשר, הוא חונך, הוא עושה את כל מה שדיברנו, ויש פה חידוש. אז אלה הדברים שממש לגמרי אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו כתוצאה מהבחנה המקראית הזאת, מוצאים את עצמנו פה במשוואה הבסיסית, מצוות הבן על האב. ויש פה גם איזשהו חידוש בעצם בפרשה הזאת, שגם ההתייצבות במעגל השני, האבא הוא במעגל שני, לא להתבלבל. בפרשה שמצווה על המילה במובן המושגי שלה, במובן הרעיוני שלה, במובן השלם שלה, הוא לא נזכר. זה לא הסיפור שלו. וזה מפורש, ואמרנו, נכרתה הנפש מהמאה, זה הנפש שלא מלו אותה, זה הנימול, זה הילד שהוא עכשיו נכנס בבריתו של אברהם אבינו, והוא חלק מכלל ישראל ששייך אל הברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה ברור שהדבר הזה ככה. יחד עם זה, מה מקומו של אברהם? מקומו של אברהם, גם אני מצווה. אולי גם זה חלק מהסוגיה, מצוות הבן עליו, מוטל עליו. מה זה מוטל עליו? זה רק אחריות שהוא לוקח? זה התנדבות? לא, לא, לא. זה כאשר ציווה אותו אלוקים. וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים, גם הייתי אומר, אחריות שאברהם לוקח. אנחנו עוד לפני השולחן ערוך ולפני הסוגיות, אברהם אבינו שמע מהקדוש ברוך הוא שהבן שלו צריך להיות נימול, אבל אברהם בעצם אומר, אני שמעתי שהקדוש ברוך הוא אומר לי למול אותו. מבחינתי זה ציווי אלוקי לכל דבר. ושוב זה מחזיר אותנו לשאלה, אז מה זה ציווי אלוקי? אותה שאלה ששאלנו בעצם כבר, ואנחנו עוד מעט, לא יודע אם היום נגיע לזה, אבל אנחנו נראה בהגדרה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד מחודשת, מאוד מחודשת בסוגיה, באמת להגדרה הזאת. אבל הנה לנו מופע ראשון, מצוות הבן על האב, ומוטל על האב במעגל שני. ממשיכה הגברה. אתם מוזמנים להעיר, מי שרוצה, אנחנו פה בבית מדרש, אמנם בית מדרש חוץ, מפוזר, אבל בית מדרש. אני ממשיך. והיכא דלא מעלה אבוה. מה קורה כאשר האב לא מעל? מחייב בית דין עלי מי מעלה, דכתיב אמו לכם כל זכר. כאשר האב, זאת אומרת, כן, אמו לכם כל זכר. אז באמת יש פה מעגל ראשון האבא. רגע, אבל אם אבא לא, אז אין מילה? לא. עובר לבית הדין, שנאמר אמו לכם כל זכר. ואחרי זה חוזר אל הבן, וגם את זה לומדים מהפסוקים. אז בואו נראה בעצם מה הדבר הזה, מה יש כאן. אז שולחים לפסוקים, אמו לכם כל זכר. כל מי שיש לו תנ"ך רואה עכשיו את הפסוק, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, אמו לכם כל זכר. אני שואל אתכם שאלה, איך לומדים מפה על בית הדין? מה זה קשור? איפה בית הדין? אמו לכם זה בית הדין? מה אתם אומרים?
יש לו פנייה כללית.
מה?
יש לו פנייה כללית לעם, והאחראי בעצם הגוף ש...
יפה מאוד, יפה מאוד. זאת אומרת, הפסוקים לא מזכירים לא שופטים ולא דיינים, כן? ובכל אופן, הם אומרים, יש פה מקור לבית הדין. למה? מכיוון שהפרשה היא מדברת, זאת בריתי אשר תשמרו ביני, הקדוש ברוך הוא, וביניכם. מי זה ביניכם? ובין זרעך אחריך, אמו לכם כל זכר. אתם זרעכם אחריכם, אמו לכם, כולכם. כולכם בעצם פונים, כלל ישראל, אפשר לומר. זה עוד לפני כלל ישראל, עוד לפני עם ישראל, כי עוד אין יש רק אברהם, עוד אין ישראל. אבל בעצם כולכם יחידה אחת, שברית המילה מתייחסת אליה, ולימים אנחנו אומרים, זה כלל ישראל. אתה וזרעך אחריך, זה כלל ישראל. אז בעצם כלל ישראל, כן, אמו לכם כל זכר. אתם צריכים שבמעגל שלכם, של כלל ישראל, אמו לכם כל זכר. באים החכמים ואומרים, רגע, 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 מי, על מי חובה את המילה? אז אפשר להגיד, כל יהודי ויהודי רואה, כל יהודי ויהודי רואה ילד שנולד. חובה עליו למול אותו. לא, 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 זה לא, זה לא עובד ככה. באים החכמים ובעצם אומרים, כן, בעצם הסיפור הזה זה סיפור של עם ישראל, ככה זה בתורה שבכתב. תורה שבעל פה באה ומצביעה, כמו שאמרת משה, יפה מאוד, היא באה ומצביעה על כתובת של אחריות. בית הדין הוא זה שמוציא לפועל את, 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 את התורה, אחראי ללמוד, גם בהיבט של הלימוד, גם בהיבט של המימוש, ובעצם מפקידים את המימוש של ההוראה בידה. טוב, יוצא דבר מאוד מעניין, שההצבעה הזאת של החכמים על בית הדין היא בעצם המשך לדרכו של אברהם. אמרנו שהמצווה היא מצוות הילד, אבל האבא מופקד על בנו. למה? כי אברהם אומר, רגע, רגע, מי יעשה את זה? יישאר כללי כזה שהוא אמו? לא, לא, אני לוקח אחריות. באה הגמרא ואומרת אותו דבר, עם ישראל צריך להיות נימול, מי ייקח על זה אחריות? אנחנו מפקידים בידי בית הדין, כמו שאברהם הפקיד לקח לידיו, אותו מבנה בעצם, שיש פה איזשהו דבר. אתה רואה שכל הסוגיה הולכת למקום, הפער הזה הוא נשמר, והוא נמצא מתחת לפני הסוגיה כל הזמן, העובדה שהמצווה היא בעצם על הבן, אז האבא לוקח אחריות, ועכשיו אנחנו אומרים, גם בית דין לוקח אחריות, ואנחנו החכמים אומרים לכם, קחו אחריות, זה אחריות שלכם. התורה לא אמרה, התורה אמרה שלכם באופן כללי. נכון, התורה אמרה לכם. ובעצם החכמים הלכו בדרכו של אברהם, לקחו אחריות וקבעו את זה הלכה לדורו. אני חושב שיש פה דבר מאוד מעניין. בואו נמשיך. ואיכה דלא מעלי בית דינה, איפה שלא מעל אותו בית הדין, מי חייב איהו למימהל נפשי? חייב האדם למול את עצמו. דכתיב, והראל זכר אשר לא ימולד בשר עולתו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי יפה. מה אתם אומרים? איך לומדים פה? איפה כתוב שהוא מל? כתוב אשר לא ימול, ימול זה יהיה נימול, הכל פסיבי פה, הוא צריך להיות נימול, הוא צריך להיות נימול, אז שמישהו ימול אותו, לא מעל אותו בית דין, שמישהו אחר ימול. איך הגענו להצבעה ואומרים אתה חייב למול את עצמך?
ישונש זה אחריותו.
איך אתה יודע שזה אחריותו?
אי אפשר להניש אדם על זה.
יפה מאוד, זאת אומרת, אדם נענש באבון חטא, לא באבון חטא של אדם אחר. יפה מאוד. וברגע שאנחנו אומרים שהוא נחרט מקרב עמיו, זה אומר שזה מחזיר את הדבר הזה לאחריותו. יש לך אפשרות לא להיקרא. אין מצב שאדם נחרט מקרב עמיו, כן, ככה, כמו ש... אם זה לא קשור לחובה שבעצם היא חובתו, אז זו בעצם התשובה. נכון. עכשיו, שימו לב לדבר מעניין. אנחנו רואים עכשיו בעינינו עד כמה מצוות מילה היא מצוות הבן, ולא מצוות האב ולא מצוות בית דין. הם מעגלים, אותו מבנה שהיה לנו במשנה, מצוות הבן על האב חל גם על בית הדין, ובעצם בכולם קיימת אותה משוואה, אותו מבנה, שהסיפור הוא הסיפור של הבן. הבן הוא צריך להיות נימול. ובעצם כן, ובאימא כן, ואם הוא לא נימול אז הוא נחרט מקרב עמיו. הוא בעצם מאבד את מקומו. זה קשור למשהו בינו לבין כלל ישראל והקדוש ברוך הוא, לברית הגדולה הזאת. וזה מצוות הבן, זה הסיפור שלו. ואנחנו חוזרים ואומרים, כן, במקום, ולכן זה חוזר אליו, נכון, לכן זה חוזר אליו. אבל שימו לב, האבא שלו מעלה את הבן שלו, לא חייב קראת. בית דין שלו ישבו בעיר בית הדין והיה בן ולא נימו, לא חייבים קראת. למה לא חייבים קראת? יש להם חובה לפתור את הבעיה, יש להם חובה, הם במעגל שני, הם לא הסיפור. זה עוד ביטוי לעובדה הזאת. אך קראת שמגלמת את הדבר החמור, בעצם בסוף חוזר לסיפור של הילד, זה הסיפור שלו מול הקדוש ברוך הוא ומול כלל ישראל, והאבא ובית הדין זה מעגל שני. עוד מעט נראה את היחס בין שני המעגלים האלה. עכשיו אני רוצה בעצם להתבונן רגע אחד בשלושת מעגלי החיוב. אנחנו ראינו את ההלכה שכל אחד מאיתנו מכיר, אני חושב שהיא הלכה מוכרת בעולם, שבעצם, כן, אבא חייב למול את הבן, במקום שמאיזה סיבה אבא לא מל. אז בדיעבד, אנחנו אומרים, בית הדין ימול, ובדיעבד שלישי, זה הבן ימול את עצמו. מה לעשות? הידרדרנו, הגענו למצב הזה, בן אדם צריך למול את עצמו. ויש פה איזה סוג של לכתחילה ובדיעבד. אבל אני רוצה שאנחנו נתבונן מה בעצם יש כאן. מה המבנה הזה בעצם שנוצר כאן. אז אנחנו אמרנו שכך. האב אחראי לגידול הבן. והוא בעצם, כמו שראינו, מאפשר לבן, אבל המצווה היא מצוותו. זאת אומרת, הסיפור, זאת אומרת, אני עכשיו רוצה להגיד את שלושת את המדרג הזה, אבל להיכנס פנימה לעומקו של המדרג. אנחנו אומרים האב במעגל ראשון, אחרי זה חוזר לבית הדין, ואחרי זה חוזר לבן אדם. אז במובן המעשי, האבא זה המצווה שלו, קצת פחות מצווה שלו זה בית הדין, וקצת פחות מצווה זה ילד, וסוג של בדיעבד לוקח אותנו לאיזשהו מקום כזה. אני לפני שלמדתי את הסוגיה אמרתי, אבא זה מצווה שלך, זה הסיפור שלך. ולא עשית, אוי אוי אוי, הולכים לבית הדין. לא עשית, אוי אוי אוי, הולכים למעגל שלישי. עכשיו אנחנו נראה שהתהליך הזה הוא בעצם, זה לא עליך תחילה ודיבה. יש פה סיפור אחר לגמרי. מה אתה אומר?
זה לא עניין טכני מלבד, זה פשוט הבן הוא בן 8 ימים. אז הראשון שיכול לעשות את זה, זה האבים, לא יכול, זה בדיעבד. רק שהוא יגדל, זה הכי דיעבד, כי זה יקרה רק בהמשך, זה יקרה עוד שנים.
זה הבדיעבד.
כן, כי זה רק בגלל שזה עניין של זמן פשוט, זה לא בגלל ש...
מבחינת הזמן, נכון. מבחינת הזמן, אני מסכים. נכון. אבל... בעצם אפשר להגיד גם אחרת. לכנות את הדבר הזה, להגיד שההלכה הזאת זה לא רק איזשהו פתרון כדי שבסוף יהיה נימול, אז מצאנו חובה לבית הדין, מצאנו בסוף לעצמו, אין ברירה, חייבים שיהיה נימול, אז זה הולך ככה. שיש פה איזשהו מדרג שבעצם הייתי אומר ככה. האבא הוא ראשון, כמי שמאפשר לבן כמו שראינו, והוא לא נזכר בפרשת המילה, כי הוא לא הנושא. הנושא הוא זרעו של אברהם, כלל ישראל, והאב הוא שליח של כלל ישראל, אבל הוא לא כלל ישראל. ולכן בפרשה, העובדה שבפרשה של ברית מילה זה לא יומן. אתה לומד את פרק י' ז', ופרק י' ז' זה הפרק המכונן של פרשת ברית מילה. אין אבא! אין אבא! למה אין אבא? כי הוא לא הסיפור. האבא הוא, עוד מעט נראה מה מעמדו, הוא לא הסיפור. מה כן הסיפור? לכם, אמו לכם, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. הסיפור הזה, בעצם זה הסיפור של כלל ישראל. אז אפשר לומר שהאבא מל כנציג של כלל ישראל. כמישהו שהוא חלק מתוך הסיפור, אבל האבא הוא במעגל הכי רחוק, אפשר לומר, מתוך הסיפור. אמנם הוא ראשון, כי הפקידו עליו את האחריות על המשפחה, על הבן, אבל הוא בעצם, הוא בעמדה הכי רחוק כאילו. מאיפה כוחו של האבא? מעמו, מכלל ישראל, מהעובדה שהוא בעצם נציג. ובעצם כאשר האבא לא מל, אז המילה חוזרת אל כלל ישראל. היא חוזרת אל כלל ישראל, ואז בית הדין עושה את זה. ואם היא לא חזרה אל כלל ישראל, וכלל ישראל לא עשה את פעולת המילה, פעולת המילה זה פעולה שאדם, עם ישראל, בסוף עם ישראל מכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו. עם ישראל מל אותו, עם ישראל עושה את הפעולה. עם ישראל, אז האבא השליח של עם ישראל לא עשה אותה. אז זה חזר לעם ישראל. עם ישראל לא עשה את הפעולה. סליחה. עם ישראל לא עשה את הפעולה, והיא בעצם חוזרת. טוב, אז הבן יכניס את עצמו לתוך השידוך הזה. לתוך השידוך הזה. אבל לתוך השידוך של הסיפור של כלל ישראל. הפרשה, אני לא יודע כמה כדאי, אולי אני אתן לכם אותה כתובה, לא יודע באיזה רמה כדאי יהיה לראות אותה. אבל יש תהליך מאוד מאוד מעניין, תהליך של התגבשות של עם ישראל כעם, שמופיע בתוך הפסוקים בליבה של הפרשה. ונחרטה מקרב עמה, זה הסוף, זה הקצה. בהתחלה זאת הברית שאני קוראת את בריתי, אתה אברהם, וזרחה אחריך מכוחך, ולאט לאט יש שם איזשהו תהליך גיבוש של עם, שהקצה שלו זה כלל ישראל, והפרשה זה כלל ישראל, ואבא זה לא, אלא מה, אבא מחנך, אבא יש לו אחריות, אז אבא נמצא פה בתוך הפרשה, אבל הוא לא בליבה של הפרשה, ואם כן רוצים לראות אותו, אז כחלק מעם ישראל, כיחיד בעם ישראל, אבל זה לא הסיפור. ואז בעצם אפשר לומר שההבנה שגרתית, אתה באמת, כמו שאמרת, זה כרונולוגי אפשר לומר, וזה נכון, אבל גם יש איזה נימה, אני יכול לומר על עצמי, כאילו, שאפשר לראות, נגיד לפי הירושלמי, שמצוות האב על הבן, מצוות מילה, שלא ישימו את הדגש על הבן, אלא ישימו את הדגש על האבא, אז אפשר היה לחשוב שהאבא זה המצווה, בדיעבד עבר לידיים שניות, בדיעבד עבר לידיים שלישיות. ולפי התיאור שאנחנו ראינו, אני חושב שיש פה סיפור אחר לגמרי. זה סיפור אחר לגמרי. האבא הוא מעגל שלישי. מעגל שלישי, אבל הוא המעגל שמחנך את הילד ולוקח עליו אחריות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא כן הופקד בידיו, אבל הוא הופקד בידיו כשליח של כלל ישראל. כי ככה כל החינוך, ככה כל מערכת הערכים של עם ישראל, גם הדברים הכלליים עוברים דרך המשפחה, דרך האבא. ואנחנו בסוגיות של חינוך, ולכן הוא נמצא פה בחזית. אבל מבחינת פרשת המילה, זה לא הסיפור שלו, ולכן הוא לא נזכר בפרשת האם, כי זה לא הסיפור שלו. אבל הוא משמעותי מאוד, כמובן, כמי שמנחיל את כל הערכים האלה. האב יצא, האב לא עושה את הדבר הזה. חוזר את הברית לכלל ישראל. לא כל מצווה זה ככה, יש הרבה מצוות שזה לא ככה. רוב המצוות זה, מה? בית הדין עכשיו מחליף את האבא בכל מיני דברים. לא, האבא לא מחנך. אמא, אחים, ואם לא, אז לא, אז הוא יעשה דבר. כאילו, אין הלכה כזאת שהחובה מוטלת עליהם, ומה שראינו בעצם, חוזרת החובה אל בעליה בסוף. בסוף היא חוזרת אליו, אומרת, לא, עם ישראל לא הכניס אותך אליו, תיכנס אתה בעצמך. טוב, הדברים עוד יקבלו פנים נוספות. עד איזה שעה אנחנו?
שבע.
עד שבע? בסדר. אז בואו. אתם רוצים לשאול משהו או שנראה עוד משהו קצר? בואו נראה משהו קצר. זה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. שואלת הגמרא, היא מנהלן דלא מחייבה. מניין לך שהאימא לא חייבת? האב חייב בבנו למולו, ראינו, והאנשים חייבים ונשים פטורות. היא מנהלן דלא מחייבה. דכתיב, כאשר ציווה אותו אלוקים, אותו ולא אותה. וימול אברהם את יצחק בנו, כאשר ציווה אותו ולא אותה. אם אתם הייתם קוראים את הפסוקים, מה הייתם לומדים מהמילה אותו? בואו נשאל ככה. אפשר להגיד, וימול אברהם את יצחק בנו, כאשר ציווה אלוקים. מה ההבדל בין כאשר ציווה אלוקים לבין כאשר ציווה אותו אלוקים? ציווה אלוקים זה לממש משהו כללי כזה. וימול את יצחק בנו כאשר ציווה אלוקים על אבא למול את בנו, נגיד. או המסקנה של אברהם כפוף למה שראית. אבל פה בעצם אומרים אותו ולא אותה. מה זה אותו ולא אותה? אז אני רוצה לתת לכם, אתם יודעים מה, אני אקרא דקה אחת את זה. דקה אחת את זה ולראות פה דבר מאוד מאוד מעניין. במבט פשוט זה נראה רחוק. כאשר ציווה אותו אלוקים נראה לנו כמו כאשר ציווה את פרשת המילה, שהיא הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם, ולכן המילה אותו מייצגת את זה במובן המיטבי של הדבר הזה. אותו ולא אותה נראה לנו זר, מה פתאום להוציא את האישה פה? זה לא נראה קשור, זה נראה הדרשה המתבקשת. או לפני הדרשה המתבקשת, כאשר ציווה אותו אלוקים על בריתו של אברהם אבינו, שכל כולה מיוחדת לו, כל כולה. ותסתכלו, הקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם ואחרי זה עם זרעו. זה לא ברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם עם ישראל לדורותיו. הקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם ועם זרעו אחריו מכוחך, כמו שאמרתי. בתחילת הפרשה זה רק אברהם, זרעך מכוחך, ולאט לאט הולך ומצרף את זרעך לעם אחד. פרשת הברית יוצרת לכידות בעם. ככל שאני חושב על זה, צריך ללמוד אותה פעם בפנים. נמצא את אחד השיעורים, כי היא מרתקת ומחודשת בכל אחד מהמרכיבים שלה. אז מבחינה הזאת היינו אומרים, רגע, אז לאן הלך המדרש? אני נותן לכם משימה. לקרוא את הפסוקים ולענות על השאלה, איזה דבר בתוך הפסוקים, מה המשקל של אברהם ומה המשקל של שרה בפסוקים? איזה משקל יש להם? איזה מעמד יש להם בתוך מכלול הפסוקים שיש שם? אתם תראו שם דבר מפתיע. מה מעמדו? וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו ולא אותה. רגע. למה מדברים על האישה פה? אז לבחון, לקרוא את הפסוקים, אני עכשיו נזכר שנתתי לכם את זה כמשימה. אני מציע לקרוא את זה, ואתם תראו שם דבר מאוד מאוד מיוחד. מאוד מיוחד, וגם מאוד חד. אז אני מזמין אתכם. מה?
זה משימה לפרשת שבוע הקרובה. פרשת לך לך.
אז אני אגיד כמה, לתת את זה כחידה או לתת קצה פתרון? מה אתם מעדיפים? חידה זה יותר טוב. ברכת השם עליכם.